אוקיי, בוקר טוב. שומעים אותי בסדר? זה לא קצת חזק מדי? כן, טיפה להנמיך. איך זה עכשיו? עכשיו, עכשיו. כן, כן, כן. איך זה עכשיו? נראה לי בסדר עכשיו. תודה. אז אני אתן הנחיות למדיטציה להיום, וכל יום שאנחנו נותנים הנחיות הם נדבך אחד נוסף על מה שכבר נתנו. זאת אומרת, זה לא מחליף את ההנחיות הקודמות, זה מתווסף אליהם. אז הבסיס שלנו הוא נשאר לאגן את תשומת לב ברגע הנוכחי דרך תחושות הגוף, ובמרכזן תחושות הנשימה. כל זה אנחנו ממשיכים לעשות. זה ממשיך להיות הבסיס של התרגול שלנו. זאת אומרת, כשאנחנו נאספים אל התרגול, אנחנו מתבססים, מאגנים את תשומת הלב בתחושות הגוף ותחושות הנשימה, ובהליכה תחושות בכפות הרגליים ובתנועה של הצעדים. אז זה נשאר הבסיס, ואנחנו ממשיכים לבסס אותו ולהתאסף אליו להתבסס, להירגע, להתרווח, לנוח יחד עם התחושות הללו, תחושות הגוף הללו. זה נשאר כל הזמן הבסיס שלנו. היום אנחנו נשמע הנחיות איך להבין יותר טוב את האופן שבו אנחנו פועלים, את מערכת ההפעלה שלנו. ואז אנחנו נשמע קצת איך אנחנו פועלים ולמה אנחנו פועלים כפי שאנחנו פועלים, חלק מזה, ונתחיל לראות איך אנחנו יכולים לבחור אחרת את התגובות שלנו מול מערכת ההפעלה שבתוכה אנחנו פועלים. אז אני אדבר על מאפיין מאוד מאוד כללי של כל התחושות. כל פעם שאנחנו חווים את העולם, מופיע גירוי באחד משערי החושים. כמו שאתם יודעים, יש לנו חמישה שערי חושים גופניים, שזה ראייה, מראות שנראים, צלילים וקולות שנשמעים, ריחות, טעמים ותחושות על פני הגוף ובתוך הגוף. אלה חמשת החושים הגופניים, ובהבנה הבודהיסטית גם התודעה היא חוש, במובן שאנחנו קולטים מחשבות, פעילות מנטלית, ויודעים אותם. זה גם גירוי שמופיע וגירוי שנודע. במובן הזה, חוש השישי הבודיסטי הוא חוש מאוד לא מסתורי, הוא מאוד יומיומי ורגיל. אנחנו ערים למחשבות שמופיעות בתודעה שלנו. במובן הזה, זה חוש כמו כל אחד מהחושים האחרים. אז כל אחד מהחושים, משערי החושים שלנו, קולט חושים באיבר המסוים ובדרך המסוימת שנקלטים, ומגיב אליהם, ואז מופיעה בנו תגובה. ועל סמך מה מופיעה התגובה? עכשיו, הבודה אומר לנו, תשימו לב, מערכת ההפעלה שלכם, הפקטור המאוד חזק שמפעיל את התגובות שלכם, זה הטון התחושתי, האופן שבו החושים קולטים את מה שמופיע. והטון התחושתי הזה, המילה הפלית היא ודנה, מופיע על סקאלה של רצף מאוד קטן למאוד חזק, בצורה של שלושה מאפיינים. מה שמופיע בשערי החושים יכול להיות מאוד נעים או נעים, יכול להיות לא נעים או מאוד לא נעים, או יכול להיות משהו באמצע, ניטרלי. אתם שומעים עכשיו את הרעש הזה שם, של הטרקטור הזה, האם זה נחווה לכם כנעים, כלא נעים או ניטרלי? כשאנחנו במדיטציה ופתאום שומעים את הרעש החזק הזה, זה מפריע לנו להתרכז, אנחנו יכולים להגיד, וואלה, זה לא נעים. יכול להיות שבזמן אחר, הנה, הדבר הזה, זה היה נעים או לא נעים? כנראה שזה היה ניטרלי, כי לא שמעתי תגובות. אז הדברים יכולים להופיע או כנעימים, או כלא נעימים, או כניטרלים. זה מאוד חשוב להכיר את זה ברמה, לא ברמה האינטלקטואלית, אני לא מנסה להעביר פה רעיון מורכב, זה רעיון מאוד פשוט, אלא ברמה ההתנסותית, כי התגובות שלנו הן בדרך כלל מאוד מותנות כלפי סוג הגירוי שמופיע, סוג הוודנה, הטון התחושתי. אם מופיע בנו תחושה לא נעימה, כאב בברך, או זבוב מהלך לנו ככה על השפתיים, סביר מאוד להניח שהתגובה האוטומטית שמושרשת מאוד חזק במערכת ההפעלה שלנו היא תגובה של זה לא נעים, אז תופיע בנו דחייה. אנחנו נרצה לגרש את זה, לסלק את זה. יופיע בנו כעס, יופיע בנו איכסה. לא נעים לי, קיבוץ ומשהו בנו יהדוף את זה. ותשימו לב שזה קורה בכל שערי החושים. כשמופיע בנו מחשבה לא נעימה, משהו בתוכנו מתבאס, משהו בתוכנו כועס, משהו בתוכנו שופט. כשמופיע צליל לא נעים, ריח לא נעים, טעם לא נעים, תחושות לא נעימות, מחשבות לא נעימות, משהו בתוכנו יוצא במלחמה נגד זה. ככה אנחנו מותנים, ככה אנחנו מתוכנתים. ושוב, זה תכנות מסוים שיש לו יופי ותועלת הישרדותית מאוד מאוד חשובה. אנחנו לא רוצים להתעלם מזה, אנחנו גם לא לוקחים גישה שיפוטית, אנחנו לא מנסים להגיד זה טוב, זה לא טוב, פשוט אנחנו רוצים להבין איך אנחנו פועלים. אז גישה מאוד חשובה, בכלל למדיטציה, בכלל לחקירה, זה לא של, אוי, איזה דפוק אני, או איזה נפלא אני, אלא, וואלה, ככה זה פועל. ככה התגובות מופיעות. כשמופיעה תגובה נעימה, כשמופיעה תחושה נעימה, אנחנו מרגישים ביום חם איזה רוח קרירה על הפנים, כשאנחנו שומעים איזה צליל שהוא נעים לנו, אחד הצלילים הנעימים ביותר ש... שמתם לב מה הצליל הענוג ביותר באנדו? מישהו שם לב מה הצליל הנעים ביותר באנדו? פה למעלה? אני מציע לכם משהו אחר. סוף המדיטציה. אוקיי? עכשיו, זה משהו מאוד מעניין, כי הצליל הזה שלעצמו, אם לא היינו מקשרים אותו לסוף מדיטציה, אז יכול להיות נעים או לא נעים. לפעמים נעים, לפעמים לא נעים, מכיוון שלאט לאט התודעה מזהה אותו, אסוציאטיבית, הוא מקושר עם הסוף של הסיוט של המדיטציה, אז הקונוטציה היא מאוד נעימה. זאת אומרת שיש משהו באופן שבו התודעה יוצרת על סמך ההתנסות שלה את סוג הנעים או לא נעים, זה משהו שהתודעה יוצרת. Okay? אם לחליפין כל פעם שהיה יורד עלינו, לא יודע, ציפור הייתה עושה את הצרכים שלה עלינו, היה מופיע הצליל הזה, אז כשהיינו שומעים את זה, זה היה נשמע מאוד לא נעים. נכון? כי אסוציאטיבית זה מקושר למשהו לא נעים. אז אני אומר את זה כדי להגיד שהנעים או לא נעים זה משהו שזה פעולה, זה תוצאה, זה קרמה של איך התודעה שלנו רגילה לקלוט הגירויים ואיך היא רגילה לקשר אותם, לתפוס אותם באסוציאציה עם משהו אחר, ועל סמך הנעים או לא נעים אנחנו מגיבים. אז כשמשהו נעים קורה, אנחנו מגיבים בצורה מסוימת. אנחנו, איזה יופי, אני רוצה עוד, תן לי עוד, איזה יופי, אל תפסיקו, איזה יופי, שקט לי, אל תפסיקו את השקט הזה. נכנסתי לאיזה זון שקט כזה במדיטציה, אל תיקחו לי את זה. וזה ממש בסדר. אגב, לא, אנחנו לא מתכוונים לגרש את הנעים והלא נעים מחיינו, גם אי אפשר. לעד, כל עוד נחיה, אנחנו נחיה, נתפוס את העולם כנעים ולא נעים וכניטרלי, בהתאם לאופן המסוים שבו הורגלנו ואנחנו נפתח את התודעה שלנו לתפוס את הדברים, וזה בסדר. אבל מה שאנחנו רוצים פה להבין ואולי גם לשנות, ופה הפן האקטיבי של המדיטציה ובכלל של קרמה, זה עד כמה התגובות האוטומטיות האלה כלפי הנעים והלא נעים, תכף אני אדבר גם על הניטרלי, עד כמה הן שולטות ומתנות את החיים שלנו ואת הבחירות שלנו. הבודה קרא לוודנה השליטים של התודעה, הטונים התחושים, התחושתיים לתודעה שלא ערה, שלא ערה למהירות ולאוטומטיות שבה אנחנו מגיבים לנעים ולא נעים, זה מה ששולט בתודעה שלנו. התגובות שלנו מושפעות, ואני אתן לכם איזשהו נתון סטטיסטי שאל תאמינו לי, תבדקו אותו, למעלה מ-90%, משהו בין 90 לקרוב ל-100, מהתגובות שלנו הן אוטומטיות כל החיים, כל הזמן, והן נשלטות על סמך נעים או לא נעים. כשקורה משהו נעים, אנחנו רוצים עוד. אל תקנו, אל תקחו לי זה, אני מתקרב לשם, זה נעים, זה נעים, זה טוב. קורה משהו לא נעים, מישהו אומר משהו לא נעים, אני מרגיש תחושה לא נעימה, יוצאים למלחמה, כי זה לא נעים. זה כך. אבל אם זה כך, באיזה מובן אנחנו חופשיים? אנחנו מאמינים שאנחנו אנשים חופשיים. ככל שאנחנו רואים כמה אנחנו, כמה האוטומט שלנו הוא צמוד אחד לאחד לנעים וללא נעים, אנחנו מגלים שבעצם אין לנו כמעט חופש. כי אנחנו כל הזמן כמו מגנט. יש קוטב אחד, הוא נמשך, קוטב אחר הוא נדחה. על סמך מה אנחנו קובעים וחושבים שאנחנו אנשים חופשיים? אם אנחנו כל הזמן נמשכים אחרי הנעים ונדחים מהלא נעים. אז מי ששולט בנו זה מי שמייצר את הנעים ולא נעים. ובאמת אין לנו חופש. ואחד הדברים המעניינים זה שאנחנו יכולים להגדיל את מידת החופש שלנו ביחס לנעים ולא לא נעים. ושוב, לשאול את עצמנו את השאלה, עד כמה זה משרת את האושר ארוך הטווח שלנו להגיב בתגובתיות חזקה כל הזמן כלפי הנעים והלא נעים. לצאת למלחמה כל פעם שמישהו אומר משהו לא נעים. לקפוץ ולסנוע כל פעם שהברך כואבת, כל פעם שהזבוב על הפנים, כל פעם שעוברת לי מחשבה לא נעימה בראש, ישר לצאת למלחמה, ואיך אני מפסיק את זה, ואיך אני זה. סך הכל עברה מחשבה לא נעימה. אם אני לא עושה עניין מהמחשבה לא נעימה, היא גם לא תעשה עניין. מה שמזין אותנו, וזה הדבר החשוב, זה הלימוד החשוב, מה שמזין את הנעים והלא נעים, זה התגובתיות שלנו כלפי זה. כאשר יש תחושה לא נעימה, ומשהו בתוכנו מתנגד אליה, אנחנו מגבירים את הלא נעימות של אותה תחושה. אני אדבר על זה אחר כך כשאני אדבר על עבודה עם כאב, אבל המידה של הכאב זה לא רק עד כמה נכנס בי קוץ, אלא עד כמה הגוף והתודעה מתכווצים כנגד הקוץ הזה. אז אנחנו משפיעים הרבה על החוויה המצטברת שלנו, בכך שאנחנו מגיבים בהשתוקקות או בהתנגדות, בכעס או בחמדנות כלפי הנעים והלא נעים. יש לנו פה חופש בחירה. מה שהמדיטציה יכולה ללמד אותנו, זה לשנות, להוציא אותנו מהאוטומט, להעיר אותנו מהתגובות האוטומטיות, ושוב, כל פעם כאשר אנחנו חווים תחושות, וזה קורה כל הזמן, אבל כשהתחושות מתחילות להיות כאלה, כל רגע, אגב, אנחנו חווים עשרות תחושות, אוקיי? שימו לב כרגע איזה תחושה יש במגע של הידיים. שימו יד ביד, נניח, תעשו את הדוגמה הזאת, ככה. ככה, שימו יד ביד. ותשימו לב איזה תחושה יש שם כרגע, מהמגע של יד ביד. נעים, שזה חמימות, אם זה מונח ברכות, שזה חמימות ביום הקריר, אם זה קצת הידיים, האצבעות לוחצות אחד על השנייה, אולי נרגיש קצת לחץ, קצת לא נעים. אז כל הזמן יש נעים ולא נעים, וכשזה מגיע מעל סקאלה מסוימת, זה מפעיל אותנו. אוקיי? יש גם את הניטרלי שבאמצע, הניטרלי שבאמצע הוא מאוד מעניין. אני אגיד שרוב התחושות שאנחנו חווים, הם איפשהו באמצע, הם לא, אנחנו לא יכולים לסווג אותם לא כנעים ולא כלא נעים, הם משהו באמצע. מה קורה כשיש תחושות, צלילים שהם לא נעימים או לא נעימים, תחושות גופניות שהם לא נעימות או לא נעימות, איך התודעה מגיבה אליהם? האם שמתם לב איך אתם מגיבים כלפי תחושות ניטרליות? אנחנו נוטים להתעלם מהם. אנחנו נוטים לפספס אותם לגמרי, או הם לא מעניינות אותנו, ואז אנחנו חווים או מרגישים שכאילו שום דבר לא קורה. הרגשתם פעם את ההרגשה הזאת ששום דבר לא קורה? סתם כזה? זה משהו מאוד מעניין, כי התחושות הניטרליות, וזה גם גופני, זה גם צלילים, זה גם מחשבות, זה גם כל שערי החושים, כאשר אין שם דרמה, זה לא נעים במיוחד, זה לא נעים במיוחד, התודעה נוטה לפספס אותם, לא לשים לב עליהם, לא לספור אותם, הם לא נקלטים ברדאר של התודעה שלנו, ואנחנו נוטים להגיד, מה? לא קורה שום דבר, או משעמם לי, ובאיזשהו מקום אנחנו מפספסים חלק מאוד גדול מהחיות של החיים שלנו. ואני אגיד אפילו יותר מזה, בניטרלי יש שקט. זה לא צועק נעים לי, זה לא צועק לא נעים לי, יש שם שקט. האם חסר לנו שקט בחיים, או יש לנו עודף של שקט בחיים? אני חושב שמי שבא למדיטציה, בדרך כלל אנחנו רוצים יותר שקט בחיים. אבל העניין הוא ששקט הוא שקט. ואם אנחנו לא טיונד אליו, אם אנחנו לא מכוונים אליו, אנחנו מפספסים אותו, ואז אנחנו מתבאסים שלא קורה שום דבר. אז כשאנחנו לומדים להיות באינטימיות עם הניטרלי, עם התחושות בסדר אלה, הבטן כרגע שלי לא כואבת, לא לוחצת, לא מפריעה, לא רעבה, לא מנופחת, היא שקטה פחות יותר. כשאני מפנה את תשומת הלב לתחושות שיש לי כרגע בבטן, יש לי חיבור ישיר לשקט. ואני יכול להיות מאוד מוזן מהשקט הזה, כי הבטן שקטה, ואני מפנה את תשומת הלב לשם, אז אני חווה את השקט הזה. עכשיו, השקט הזה הוא שקט. הוא לא נעים, הוא לא נעים, הוא פשוט ניטרלי, משהו כרגע. אז ככל שאנחנו יודעים ומוכנים, מתעניינים, להתעניין גם בניטרלי, אנחנו נגלה שדה שלם של חיים שהוא פשוט מאוד עדין, שקט, לא צועק, אבל מקום של מנוחה, מקום של רווחה, מקום של התרווחות בתוך השקט הזה, ויהיה לנו יותר שקט בחיים, אם אנחנו נדע להסתנכרן עם השקט שכבר מופיע בתוך הניטרלי. אם לא נדרוש ממנו, תהיה דרמה, תעשה משהו, תמות, תתחתן, תתגרש, רק שלא תהיה לי משעמם, אז ההתמכרות שלנו לרעש גורמת לנו לפספס את השקט שהוא נוכח בהמון תחושות ניטרליות. כמו שאמרתי, למישהו שהוא מתקדם יותר בתרגול ויכול לשים לב לזה, ככל שאנחנו מתעניינים ושוהים פוגשים באינטימיות תחושות ניטרליות, מכיוון שיש שם שקט, ומשהו בתודעה שלנו נהנה משקט, הן הופכות להיות נעימות. התודעה שלנו מפרשת אותם, כמו שאמרתי, הוודנה, זה מה שהתודעה עושה עם זה. התודעה יוצרת את הנעימות. אם היא רגילה, היא יוצרת, היא מקשרת את זה לנעים, אז היא יכולה להתחיל לקשר את התחושות הניטרליות, את השקט הזה למשהו נעים, ואז מכלום נעים לנו. מכלום אנחנו מאושרים. מעצם זה שאנחנו קרובים לחוויית החיים, ולא דועים מעליה ומחפשים דרמות, אנחנו חווים הרבה יותר אושר משום דבר. כי התודעה שלנו יודעת להיות עם מה שיש ולא מחפשת משהו אחר. אז זה למתרגלים מרחיקי, איך אומרים, מי שאוהב ללכת למרחקים ארוכים יותר יכול לחקור ולגלות את זה. אני רוצה לחזור אל הבסיס, שזה היכולת שלנו לזהות, וממש זה אימון, זה מקום של אימון של התודעה, להתחיל לזהות ממש בצורה עד כמה שאפשר מדויקת ואכפתית, מתי מופיע נעים ומתי מופיע לא נעים ומתי מופיע ניטרלי. ושוב, זה מופיע כל הזמן, אז אנחנו, כדי לא ללכת לאיבוד, אנחנו מתחילים מהגירויים היותר חזקים, היותר בולטים. אז כשמופיע זבוב או מופיע כאב בברך, פשוט תזכירו לעצמכם ותאמנו את עצמכם לשים לב, הנה לא נעים. לפני שאתם מערים להגיב, תתיימנו, קחו לעצמכם את השבוע הזה, להיות אלופים בלזהות נעים. הנה, זה נעים. 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 לא נעים. לא נעים. לא נעים. ממש. מופיע צליל לא נעים, לפני שאני אומר, זה היה סירנה, זה מטוס. לא, לא נעים. פשוט להתאמן שתהיה לנו בהירות שמה שקורה כרגע, זאת חוויה לא נעימה. אנחנו מזהים את הלא נעים. מזהים את הנעים, מזהים את הניטרלי. שוב, לא בכל שנייה, אלא כשמשהו בולט, מושך אליו את תשומת הלב. אנחנו מזהים נעים, מזהים לא נעים, והשלב הבא, מזהים מהי התגובה האוטומטית שמופעלת. איזה כפתור הופעל בנו. אם זה נעים, אני בטח ארצה את זה. זה יופי, שקט, עוד, עוד, עוד. לזהות את התגובה של העוד הזה. ובעיקר, אני חושב, יותר קל להתחיל בלזהות את התגובות כלפי הלא נעים. שזה לשנות את התנוחה, להזיז את הזבוב, לכעוס על עצמי שאני לא מרוכז, כי יופיע מחשבה לא נעימה, או כי שמתי לב שאני לא... אז פשוט חוויה לא נעימה. לראות את הקפיץ שקופץ, את הקפצון הזה של התגובה, ולנסות להשהות אותה. לנשום נשימה או שניים לפני שאנחנו מגיבים בצורה אוטומטית כלפי הלא נעים. וזה המקום שבו אנחנו מייצרים שינוי. ואז לראות האם אני חייב להגיב רק כי הופיעה תחושה לא נעימה בברך. יכול להיות שאני יכול להיות עם זה עוד כמה שניות ולא חייב ישר להגיב. אז אני מחלץ את עצמי מההרגל של להגיב באוטומט, ואני נהיה פחות תגובתי בחיים. אני נהיה פחות אימפולסיבי בחיים. אני נהיה פחות כזה שכל הזמן המציאות מקפיצה אותה, ויש לו יותר חופש. ואני באיזשהו מקום מגדיל את אזור הנוחות שלי. אנחנו מגדילים את אזורי הנוחות בזה שאנחנו עוצרים ומזהים את מה שמפעיל אותנו, הלא נעים. הלא נעים הוא הגבול הנוחות שלי. המידה שלי לשאת לא נעים, כל אחד, אזור הנוחות שלו זה באיזשהו מקום הכלא שלו, כן? רק בתוכו אנחנו יכולים להתנהל. רק בתוך ככה נעים וככה לא נעים אני יכול להתנהל. מעבר לזה, אני כבר לא שולט במעשיי. תעצרו אותי, תחזיקו אותי, אני הולך להתפרץ על מישהו. או להיות באי שקט, או לכעוס על עצמי, או לכעוס על מישהו. כי אני יכול לשאת רק מידה כזאת שלא נעים. שוב, תמיד בסופו של דבר אנחנו נבחר. המטרה היא לא שאנחנו נהפך לזומבים ויאללה תרביצו לי, תעקצו אותי, אלא תהיה לנו אפשרות לבחור בתוך הדבר הזה, האם אני מגיב והאם התגובה היא בהלימה עם איך שאני רואה את מה שאני רוצה לפתח לטווח ארוך. האם אני חושב מה אני מפתח פה? בזה שאני מגיב בסובלנות לזבוב, מה אני מפתח? אני מפתח סובלנות. כשאני מגיב באימפולסיביות לזבוב, אני מפתח אימפולסיביות. אז ככל שאני יודע להשהות את התגובה האוטומטית, לנשום נשימה או שתיים לראות, הרבה פעמים אני אגלה שהגירוי עובר, היה לא נעים, דגדג, הייתי עם זה שניים, שלושה נשימות, אני כבר לא חייב להגיב. אבל יכול להיות שזה too much, הזבוב יתקרב כבר ממש לתוך האף, וזה כבר בלתי נסבל, ואני אחליט לשנות, ואני אעשה את התנועה הזאת, אבל זה כבר לא יהיה סתירה, וזה כבר לא יהיה מתוך כעס, אלא וואלה, זה קשה מדי, אני עושה ככה. אז גם הזבוב לא מאותגר, וגם אני לא מאותגר, ופיתחתי תגובה שתשרת אותי הרבה יותר. פיתחתי יכולת זיהוי של נעים ולא נעים, פיתחתי יכולת השיה, פיתחתי בחירה מודעת, ולא הגבה אימפולסיבית. אז הגדלתי את היכולת שלי לבחור, ולבחור מתוך מודעות, ולבחור מתוך משהו שישרת אותי לטווח ארוך. אז זה תרגול שאנחנו יכולים לעשות אותו כל הזמן על הקרית. כשמשהו מאתגר, רגע, אני עוצר, נעים או לא נעים? התגובה היא כזאת או אחרת. האם אני יכול לשהות, לנשום נשימה או שניים, או שלוש או ארבע, האם צריך להגיב? כן, too much, כואב לי, אני רוצה להזיז, אז אני בוחר לזוז, אבל אני מזיז מתוך מודעות ומתוך בחירה, ולא קודם כל הזזתי את הברך, ורק אחרי זה שמתי לב שאני הזזתי. אז כבר יש יותר חופש, יש יותר בחירה, יש יותר מודעות בתוך הפעולות שלי. אנחנו גם רוצים להיות מסוגלים לעבוד או לפגוש בתשומת לב את כל הסוגים השונים של התחושות הגופניות שמאוד מאתגרות אותנו, שאנחנו קוראים להם כאב. ואם אנחנו חושבים עכשיו, אחרי שיש לנו את השפה הזאת של הוודנה, של מה זה כאב, אז כאב זה מושג, כאב זה מילה, מושג שימושי, מושג מצוין, שאנחנו מלבישים, שהתודעה מלבישה כל פעם שהתחושות הן לא נעימות מעל מה שאני חושב שאני רוצה ומסוגל לשאת. לפעמים יש תחושות לא נעימות שהן פשוט תחושה לא נעימה, אבל כשזה עוד יותר לא נעים, כשהוויברציה, כשהמתח שם יותר גדול ממה שאני מסוגל או רוצה להכיל, אני מלביש על זה את המושג כאב, ואז אפשר אני מגיב כמו שאני התרגלתי להגיב לכאב. וזה לא שאין דברים כואבים, וזה לא שזה לא מושג שימושי, אבל אנחנו רוצים להכיר במדיטציה עכשיו איך בדיוק מרגישות התחושות האלה מעבר למושג כאב. כי המושג כאב, למרות שהוא מאוד שימושי והוא מאוד טוב להשתמש בו, הוא מכסה על ספקטרום מאוד גדול של תחושות שמאוד מאוד שונה אחד מהשני. הכאב בכתף לא דומה לכאב בברך, והכאב של הדקירה של הקוץ לא דומה לכאב בגב ולמתח בצעב, אבל אני הופך אותם לדומים ואני מתייחס אליהם אותו דבר בעצם זה שאני מלביש עליהם את אותו מושג. כולם זה כאב, 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 אז התגובה היא אותה תגובה. לא רוצה. אז אנחנו רוצים לנסות להרגיש איך זה מרגיש בדיוק. והשפה העברית, או כל שפה, נותנת לנו עושר. יש עושר רב של תחושות שהן אולי לא נעימות, אבל הן שונות לגמרי. והאם אנחנו יכולים להכיר את העושר הזה? האם זה משהו הזה שכרגע בברך? האם זה תחושה של דגדוג? או שריפה, או עקצוץ, או דקירה. והאם זה תחושה של מעיכה או תחושה של לחץ, האם יש איזה טמפרטורה קרה או טמפרטורה חמה. שימו לב שיש פה עושר רב של האם זה שפשוף, האם זה עקצוץ. מה שאנחנו קוראים כאב זה רטטים, זה ויברציות תחושתיות שיש להם תדר מסוים, מהיר, איטי, יש לזה צבע מסוים, מעיכה, דקירה, עקצות, שריפה וכן הלאה, והן שונות והן דינמיות. זה לא דבר אחד, כאב זה לא דבר אחד, זה אוסף של ויברציות שיש לו חיים משלו. אנחנו רוצים במדיטציה להכיר את החיים שיש מתחת לקליפה, מתחת לשם הזה של כאב, לא כי אנחנו רוצים להתאהב בכאבים, ולא שאנחנו מזמינים כאבים, אלא פשוט זה חלק מהחיים. וככל שנכיר את זה, נוכל להיות עם זה בצורה יותר קרובה ואינטימית, לפני שאנחנו מערים לצאת למלחמה. אז איך אנחנו יכולים ומוזמנים לשים לב לכאב? אז קודם כל, כשמופיע כאב, אז לזהות. לא נעים. אוקיי? לא נעים. ואז לשאול את עצמנו, איך זה באמת מרגיש? איזה סוג תחושה יש שם? עקצוץ, שריפה, מעיכה, לחץ, איזה טמפרטורה שם? איזה ויברציה? האם הוויברציה הזאת מתגברת או נחלשת? ולאורך זמן, ויברציות, תדרים, רטטים, מתגברים או נחלשים, כמו כל דבר. האם זה ממוקד במקום אחד או זה מפוזר? איפה המרכז ואיפה הפריפריה? האם זה כל הזמן מרכז ופריפריה? אולי זה זז, קצת ימינה, קצת שמאלה, קצת פנימה, קצת אחורה. אז ממש לראות שיש שם חיים, וממש להתעניין בזה, כי זה חיים, זה החיים שלנו. כאבים זה חלק מהחיים. כשאנחנו יכולים לעשות את זה, אנחנו יכולים להתחיל לשים לב למנעד העצום של התגובות שהגוף והתודעה והרגש מגיבים כלפי הלא נעים. ואנחנו יודעים שבדרך כלל התגובות כלפי הלא נעים תהיה תגובה מסוג של דחייה. אנחנו נרצה לדחות את זה, לסלק את זה. אבל איך זה מרגיש בדיוק? האם אנחנו פוחדים מזה? האם מופיע בנו פחד כשיש כאב? אז לזהות שיש פחד. והאם הפחד הזה גורם לנו ממש לדחות את זה, לדחות פיזית, להרחיק את זה, להרחיק את זה, לכעוס על זה? האם מופיע בנו כעס? האם מופיע בנו תחושה של כמה אני מסכן? או כמה אני אומלל? או תחושה של אני קורבן? או תחושה של אני לא יוצלח? או תחושה של אני חסר עונים? כל אלה הם תגובות מאוד אנושיות, מאוד סבירות, כשמופיע בנו כאב. ותשימו לב מה התגובות האלה עושות לכאב. והרמז הוא שהן ככל הנראה מחריפות את הכאב. כשאני מפחד מכאב, הוא כואב יותר. כי כבר אני, התודעה מייצרת שם משהו, סרטן, מחלה, אני אהיה נכה, הרגל שלי לא תזוז יותר. הופך את זה להרבה יותר מאשר מה שזה, הוא צובע את זה בצבעים קודרים, והצבעים האלה מבהילים אותי, ואז הכאב הלא נעים הזה הופך לאימלה. משהו שקשה להיות. אז התודעה לא ניטרלית לנעים או לא נעים, היא מגיבה. היא מגיבה ונוצרים שם הסיפורים, נוצרים שם הרגשות, דחייה, רצון לסלק, רצון להיפטר, וכל זה מחריף, הופך את הדבר ליותר גדול ממה שהוא. אז אנחנו פשוט מזהים את זה, ושוב, הזיהוי הזה הוא לא שיפוטי. אנחנו לא אומרים, זה בסדר, זה לא בסדר, לא. וואו, זה מה שהתודעה עושה כרגע. זה התגובות שמופיעות כרגע. כל המחשבות האלה, כל ההתנגדות הזאת, כל הפחד הזה, כל הסלידה הזה, כל הרצון שזה ילך, כל התחושת אני מסכן, אני אומלל, אני חסר עונים, כל זה מופיע. ופשוט לעצור ולראות את זה. ככל שנראה את זה בצורה יותר בהירה, משהו בתוכנו יהיה מחוץ לדבר הזה. כשאנחנו רואים משהו בבהירות, יש איזה מרחק, לא מרחק פיזי, זה לא שאני פה ויונתן שם, או אני פה וכאב שם, אבל יש איזה מרחב תפיסתי, מרחב תודעתי שהוא חופשי מהדרמה שמתחוללת בתוכו. והמרחב הזה, שהוא לא פיזי, וזה לא שניים, זה לא יונתן וזה שמתבונן ביונתן, אבל מרחב בתודעה מאפשר לנו לבחור בצורה יותר מושכלת ופחות להיות מזוהים ממה שקורה. אז אנחנו רוצים להיות מסוגלים להתבונן בכאב ולראות את כל מה שהתודעה מייצרת ומשליחה לכאב, ולשאול את עצמנו האם אני יכול להיות עם זה וקצת לרכך את זה. להסכים להיות שם מבלי ולפני שהתודעה יוצאת במלחמה כנגד הדבר הזה. ואיך זה מרגיש? בעיקר איך זה מרגיש כשאני יכול לראות את כל הסיפורים ואת כל הרגשות ואת כל ההתנגדויות כלפי הלא נעים, כלפי התחושה הלא נעימה, שנייה או שתיים. אוקיי? אולי שלוש, אולי ארבע, אולי חמש ושש. ואיך זה מרגיש כשאני מתבונן על זה ככה? האם הכאב קצת יותר אנושי ובסדר ופחות מפלצתי כשאני רואה את כל ההשלכות שלי עליו? ויכול להיות שלא, ויכול להיות שאני יאלץ, או אני אגיד שום דבר לא עוזר, כל הסיפורים האלה הם מאוד יפים, אבל אני צריך לשנות תנוחה. אז נשנה תנוחה. אבל שינוי התנוחה, כשזה too much, הוא חלק מהתרגול והוא לא הפסקה של התרגול. אז התנוחה עוזרת לנו, תנוחה טובה היא תנוחה שמאפשרת לנו לשים לב. כשאנחנו כבר לא יכולים לשים לב, אז אנחנו משנים תנוחה, ושוב, כדי שנוכל לשים לב. אז הקריטריון בעיניי החשוב ביותר לתנוחה שאני בוחר, וכשאני משנה תנוחה, ואני משנה תנוחה, זה האם התנוחה מאפשרת לי להיות בתשומת לב, כשהיא כבר לא מאפשרת, כשכבר קשה מדי, זה כבר הופך למאבק, אז לא, לא צריך להיאבק. אני משנה תנוחה, בוחר תנוחה חדשה, ואני יכול להיות בתשומת לב. תשומת לב היא הדבר החשוב. תנוחה שמאפשרת לי להיות בתשומת לב, תנוחה טובה, כשכבר אי אפשר, אז אנחנו משנים. אז תשימו לב שאנחנו מפתחים פה יכולת של לראות תחושות נעימות, לא נעימות, לדעת, לזהות, נעים, לא נעים, לדעת להשהות את התגובות האוטומטיות, ואם יש פה משהו שמאתגר, אז להפוך את זה, אז לעזוב את הנשימה. אם אנחנו, יש כאב חזק בברך, בשכמה, במפסעה, באגן, והוא דורש את תשומת הלב, אז אני נותן את תשומת לב. לא צריך להיות עם הנשימה, וזה מבחינתי אי אפשר להיות עם הנשימה, כשיש כאב מאוד מאתגר, כשיש לי זבוב מאוד מאוד מאתגר איפשהו כאן, אין מצב שאני אהיה עם הנשימה, אז התחושות האלה הופכות להיות העוגן של, של תשומת הלב שלי כרגע. על כמה זה מדגדק, כמה זה מעצבן, כמה זה מפחיד, כמה זה מרגיז. ואם הזבוב אף, הוא אף, ואם אני צריך להזיז אותו, אני אזיז אותו, אבל זה העניין כרגע, אני עם זה בתשומת הלב, כאשר הכאב הופך לנון אישו, שהוא כבר לא עניין, כבר לא זקוק לתשומת הלב שלי, תשומת הלב חוזרת אל הגוף, אל הנשימה, עד שמשהו חדש יעלה ויצריך את תשומת הלב שלי. אז תשומת הלב היא גמישה, היא יכולה לנוע מדבר לדבר. הנשימה היא לא קדושה, היא לא דבר שצריך להיות איתו בכל דבר, בכל מחיר. אנחנו עם הנשימה כל עוד זה אפשרי. כשמשהו מאוד דורש את תשומת הלב, אנחנו עם אותו דבר שדורש את תשומת הלב. אז האם ההנחיות האלה ברורות לכם? האם אתם יכולים להבין איך זה נראה במציאות? בתרגול. כן? אז בואו נתרגל.